שלום וברכה, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו מתחילים שיעור לפרשת משפטים מאולפני פלו מושן כאן בניו יורק. תודה כרגיל לברכה טורנהיים וליאנקי טייטלבום. יש לנו כאן אורחים מאנטוורפן, קבוצה יקרה שהגיעה מביתר, וכמובן מקומיות מניו יורק. תודה לכולם. לפני שאני מתחילה בכל התודות וההקדשות, אני מראה עכשיו על המסך מספרים שעשויים לעזור למי ששואל באופן קבוע, מתי יש שיעור ב-LA? והתשובה היא שהיה שיעור ב-LA לפני שבוע, וחבל שלא ידעת קודם. או מתי יש שיעור בארץ? והתשובה היא, בעזרת השם, יש שיעור בארץ ביום הבחירות, יום שני בקרוב, יום הבחירות בפתח תקווה. אבל איך מקבלים את הפרטים ולא שואלים אחר כך? זו הדרך להירשם לוואטסאפ היומי, מקבלים גם את כל התכנים, כל הלינקים, כל השיעורים ודברי התורה. מספר ישראלי, מספר אמריקאי, מוזמנים באמת לקבל את האינפורמציה בצורה מסודרת, כי מאז שעברנו לארצות הברית, כל שבוע אני בעיקר מאכזבת אנשים בתשובות של היה כבר וכולי. אז נתחיל בזה. תודה רבה כרגיל לאנשי ישיבה יוניברסיטי, ה-YU, וכמובן תנועת המזרחי בראשות הרב דורון פרץ. השליחות שלנו כאן היא בעצם בשליחותם. תודה להודיה שחר, תודה ליהושע סיסקין על התרגומים. כמה הקדשות ששלחתם אלינו. שיעור מוקדש לעילוי נשמת, הדסה בת ציפורה ובעלה יוסף יאשה בן רחל, בני זוג שנפטרו באותו היום, כ"ב שבט בשנת תשנ"ח, משפחה מקדישה את השיעור לעילוי נשמתם, סבתה של רקפת מהמאזינות המיוחדות לשיעור, סבתה טאוס בת חנום, השיעור מוקדש לעילוי נשמתה, אמונה שיינברג מישראל מקדישה את השיעור לעילוי נשמת אביה, אדיר בן אפרים, הלא הוא אדיר זיק, מי שיודע יודע מי הוא היה ואיזה דברים מיוחדים הוא עשה, יום ראשון הקרוב, כ"ח שבט, 15 שנים בלעדיו, והקדשה אחרונה, שרה וסנר, גם שעוקבת אחרינו הרבה מכאן, מארצות הברית, טסה לארץ ליום השנה של בעלה, אורי בן יוסף צבי מנחם הלוי ז"ל, זהו היורצייט השישי, שיעור מוקדש לרפואת דוב בן לובה, ומערבי בן פורטונה, אבא של נתנאל פרץ היקר, לרפואת שיר בת מוריה ולרפואת שלמה דן בן שרה. אנחנו בפרשה השישית של ספר שמות, ובעצם כל פרשה קודמת שננסה לדמיין, יהיה לנו נורא קל לעצום את העיניים ופשוט לדמיין איזה ויז'ואל כזה מאוד מאוד מרשים ומפורסם, שבעצם מגיל שלוש אנחנו מדמיינים מי הגן. פרשת בשלח, לפני שבועיים, כל נעצום עיניים, מה אנחנו רואים? את ים סוף נבקע, קריאת ים סוף, המצרים טובעים, שירת הים, יש מה לדמיין. פרשת יתרו, לפני שבוע, מה אנחנו מדמיינים אם נעצום עיניים? מתן תורה, עשרת הדיברות, רואים את הקולות, הר סיני, כל הדשא והצמחייה והניסים. עכשיו בואו נדמיין פרשת משפטים. מה אנחנו מדמיינים? רשימת מקולת, רשימה ארוכה של משפטים, חוקים, הוראות, מצוות, דינים, אין איזה מעמד ויזואלי לדמיין, והפרשה מתחילה במילים, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, ומכאן יש לנו רצף מצוות מאוד מגוון, אין אפילו נושא אחד שהפרשה מזוהה איתו. אנחנו ננסה לפרק את הפרשה לשלושה חלקים, כמובן שאפשר על כל מצווה לדבר זמן רב, אבל נפרק אותה לשלושה חלקים, שלושה אלמנטים שבעצם הם אולי שלושה מסרים לחיים של כולנו. נתחיל בהתחלה. ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. איך מתחילה הפרשה? וזה בעצם הסעיף הראשון שלנו. וו, זה וו, זה, ככה זה יוצא. וו החיבור. הפרשה לא מתחילה באלה המשפטים, אלא ואלה המשפטים. וו החיבור, חיבור תרתי משמע. חיבור בין הר סיני לרשימת ההוראות שאתם הולכים לקרוא עכשיו. המצוות בפרשה היא באמת היא אחת הפרשות הקדושות ביותר במצוות, 23 מצוות חיוביות, מה שנקרא מצוות עשה, 30 מצוות שליליות, מצוות לא תעשה, ובסך הכל 53 מתוך תרי"ג, מתוך 613 מצוות, זה כמעט 10%, והפריסה היא מאוד מגוונת, אם זה דיני עבדות, כנסות, גנבות, שומרים, הלוואות, עניים, איך לנהל בית דין, בית משפט, דיני קרקעות שונים, שבת, עלייה לרגל לירושלים, ביקורים, עזרה בנסיעת עול, מסע, יחסים בין בני זוג, משפחה, בין הורים לילדים, חינוך, היחס לעבודה זרה, היחס לכישוף, יחס לגר, לאלמנה, ליתום ולעינוי שלהם חלילה. איך גובים חוב מבן אדם עני, ריבית, אכילת אוכל כשר, לשון הרע, עדות בבית משפט, היחס לעדים, שוחד, הלכות פסח, הלכות חמץ, ועוד ועוד ועוד. החיים עצמם, מה שנקרא. אין שום דבר שהוא קטן או שולי או שהוא נמצא מחוץ לתורה. כל החיים הנורמליים שלנו, סכסוכי שכנים ומסחר וחיים, הכל נכנס פנימה. אוקיי, אז איך זה קשור למעמד הר סיני? רש"י מסביר לנו כבר בתחילת הפרשה את ההרמוניה הזאת, את החיבור היפה הזה. ואלה, מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. כלומר, כשם של עשרת הדיברות, עמדתם בהתרגשות וקיבלתם את זה מסיני, כל הלכה, כל פסיקת הלכה שתתגלגל אלפי שנים אחר כך, גם היא מגיעה משם. כמו שאתה מתייחס בכבוד ללא תרצח ולקבל את אביך ואת אמך, גם כשאתה יורד לרזולוציות, לפרטים הקטנים, למצוות שנראות תפלות במרכאות, נו, זה לא חשוב, לא צריך להגזים. נו, אני שומר על ה... באופן כללי, אני, אלוקים לא אכפת לו, אני עוד... נו, לא, לא. אנחנו ממשיכים את מעמד הר סיני ואלה המשפטים. רבי מרדכי יוסף מאיש ביצה, כתב בספרו מי השילוח, הסבר בעצם על ה... אפשר להגיד, הנפילה שאנחנו מרגישים משבוע שעבר להשבוע. המרחק הוא כותב, המרחק בפרשת יתרו לפרשת משפטים, הוא מאיגרא רמה לבירא עמיקתא. אנחנו חקרים את הביטוי, מי באמת הר רם וגבוה לבור עמוק. אנחנו באיזה צניחה חופשית ככה. קימה, בפרשת יתרו, כתיב קבלת התורה, כתוב על קבלת התורה וקרבת אלוקים. אנחנו יודעים שעם ישראל היה במצב מאוד מאוד מרומם שם אבות אבותינו. והפרשה הזאת, איך היא מתחילה? הוא אומר, כי תקנה עבר עברי, עבד עברי, שהלך וגנב ונתפס ונמכר בבית דין. נו, אז מה, כאילו, מה, שבוע שעבר הייתי בהר סיני. אך העניין בזה, כותב מהשילוח, כי בכאן מתחיל עולם התיקון. הסתירה הזאת שאנחנו מרגישים היא תחילת תיקון העולם. אנחנו לא חיים בהר סיני, רוב החיים, אנחנו בעולם הרבה יותר גשמי, יומיומי, והוו הזאת היא אולי החשוב, הדבר החשוב ביותר לשים אליו לב. מקום אחר, אם מהשילוח חי בפולין, בוא נקפוץ לגרמניה, לפני כ-200 שנה, הרב שמשון רפאל הירש, ממנהיגי יהדות גרמניה, נלחם בתנועות חדשות שצצות, תנועות לא אורתודוקסיות, תנועות לא הלכתיות, שצצות שם, וזה סוחף. תנועות של אנשים שהם חכמים, רציניים, אנשים לא נחשבו לקלי דעת, שבאים ואומרים, אוקיי, הסידור צריך תרגום מעברית לגרמנית, אנחנו מתפללים עכשיו בגרמנית, אין טעם להתפלל בעברית. או שבת צריכה לעבור ליום ראשון, בוא נתאים את עצמנו לכנסייה, נתאים את עצמנו לסנדי, ושבת תעבור ליום ראשון. תשעה באב צריך להתבטל, כי אנחנו כבר בגרמניה, היו דעות כאלה, אנחנו בגרמניה, נגאלנו באלף, ואנחנו, כמובן לפני השואה, ההיסטוריה הוכיחה אחרת, אנחנו כבר אזרחים כאן, אפשר לבטל את תשעה באב, כי זו הגאולה. כמובן לבטל הפרדה בין המינים בבית כנסת, כמובן שלאסור על חבישת כיפה או טלית, כמובן שאין טעם להתפלל לכיוון ירושלים, האינסטינקט היהודי הזה של איפה ירושלים תמיד, לבטל את כל העניינים האלה. הם אמרו, אנחנו שומרים על הגרעין המוסרי של היהדות, על העיקר, כן? יש כאלה שאומרים, יש ביטוי כזה, חזון הנביאים. כאילו הנביאים היו כאלה, רק נטו מגילת זכויות האדם של האום. אנחנו שומרים על העיקר. וקם הרב שמשון רפאל הירש מולם, ואומר, בדיוק התפר הזה, בדיוק הוו הזאת, מסבירה לנו כמה התפיסה הזאת שגויה. וזו אמירה שאני חושבת מהדהדת לדורות, גם לא בגרמניה של אז. הוא כותב דבר מעניין. אין להם לעשרת הדיברות קדושה יתרה, או חשיבות יתרה, על כל מצווה אחרת במצוות התורה. הם אינם כוללים את כל מצוות התורה, ואף אינם מקודשים יותר מכל שאר המצוות. בפירוש הכריז הקדוש ברוך הוא על עשרת הדיברות, כעל מבוא גרידא, מעין הכנה, לקראת עיקר כל הדחיקה שתבוא אחריהם. הם קווי יסוד וראשי פרקים להמשך. אנחנו יודעים כמובן מה החשיבות של עשרת הדיברות, כמה חשוב לשמוע אותם ולקיים אותם, אבל מול אנשים שיגידו עשרת הדיברות זה מספיק, הוא מזכיר שהתרי"ג כולו, הוא חשוב, הקדוש ברוך הוא לא אמר, בסדר, אם לא נוח לך, אז תשמור רק את זה, והאבב הזו היא כל כך חשובה. אני קופצת רגע מגרמניה לארצות הברית, כאן של ימינו, אנחנו חיים פה בחודשים האחרונים, יש פה ביטוי שהוא הרבה פעמים, הוא המהות של הזהות היהודית, אצל הרבה מאחינו ואחיותינו, וקוראים לזה תיקון עולם. תיקון עולם, אומרים את זה בתפילה, אנחנו מקווים כמובן כולנו לתיקון עולם, אבל זה כאילו פעילות חברתית חשובה, או פעילות יפה, היא כאילו הגרעין היהודי, זה עד כדי כך נפוץ פה, ששמעתי פה בדיחה, איך אומרים תיקון עולם בעברית? כאילו זה כל כך צעירים יהודים מתקני עולם, שזה ברור שזה מגיע ממקומות טובים, אבל אומר הרב שמשון רפאל הירש, יש תיקון עולם על פי הכללים שקיבלנו בהר סיני והלאה. וו החיבור. אז איך עושים את זה בחיי היום-יום? מה אנחנו עושים? אנחנו לא יורדים מהר סיני ושוכחים אותו, אנחנו לוקחים את רוח הר סיני אל תוך החיים שלנו. הולכים מההר אל הרחוב ואל השוק, אל הוואטסאפ, אל הסלון, אל המטבח, אל הכיתה, אל הבנק, אל בית המשפט. זה מעניין, לא ממהרים מהר סיני לאיזה קבלה, חוכמות כאלה גנוזות, סתרי תורה, דברים מאוד מאוד גבוהים. להפך, שבוע אחרי הר סיני אנחנו צריכים להתעסק עם העודף שקיבלנו במקולת, עם המכה שמישהו קיבל, ומה עושים, מי משלם לו, איך אני מתייחס לגנב שתפסתי. כלומר, ההמשכה מהר סיני היא למטה לעולם הזה, ולא לכל מיני פסגות ככה, שאנחנו אולי אפילו לא מבינים. הרב עדין שטיינזלץ כתב על כך שהדבר הכי תמוע בפרשת משפטים, זה פרשת משפטים. והוא כותב כך, בניגוד לאמירה, המטרה מקדשת את האמצעים, כאן צריך לומר, האמצעים מקדשים את המטרה. כלומר, הפרטים הקטנים ביהדות יוצרים משמעות. התורה מרגילה אותנו כאן לדרך חשיבה אחרת. הרגעים המרוממים והנשגבים הם לא אלה שאנחנו חושבים שהם מרוממים ונשגבים, אלא בארציות. אנחנו רגילים לתלות, הוא אומר, עיניים בשמיים, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא גם בשטר הכסף שאני משלם בו, בתפוח שאני אוכל, בחיוך לשומר בכניסה. ההתגלות של הר סיני היא לא רק בקולות וברקים, ההתגלות היא כשאתה חי לפי המשפטים של הפרשה הזו. והוא כותב שם בהמשך, זה מתוך ככה מאמר ארוך שלו, על ההתלהבות שלנו מרגעי השיא. מה לעשות? אנחנו שגרה זה משעמם, אפור זה ככה בנאלי, וכולנו רוצים את הוואו. השבוע התארחנו פה בעלי, ואני היינו גם בשבת וגם הרבה בימות החול, בניו יורק, בשכונת קראון הייטס, בכנס השליחות השנתי של תנועת חב"ד. זה מעמד, יצא לי להיות פעמיים עד היום בכנס השליחים, פעם ראשונה בכנס השליחות, שהוא כמובן עוצמתי מאוד מאוד, 5 ימים באמת של, אני לא רוצה להגיד הדרת גברים, אבל של עוצמה מאוד מאוד חזקה של שליחות מכל רחבי העולם, אלפים אלפים שמגיעות לכאן. ואני בעצמי ראיתי בעודי, תוך כדי הכנתי את השיעור וגם הכנתי כתבה, וראיינתי, אני חושבת שראיינתי פה יותר מ-100 שליחות, וככה רצתי עם המיקרופון, ועם ינקי טייטלבוים, עם הצלם, עבד איתי ככה בכל הכנסים, ראיתי איך אני כאילו מכינה את השיעור ומעתיקה את הדברים האלה של הרב שטיינזל, כולנו מתלהבים מהוואו וצריך להתלהב מהיום-יום. וראיתי שאפילו בתוך כנס השליחות, אתה יכול ליפול ככה. וזאת הזדמנות אולי ממש להתנצל. זה היה במוצאי שבת, האירוע מאוד יפה, סעודת מלווה מלכה במוצאי שבת, אלפי שליחות באולם אחד, ואני עם המיקרופון רצה, כי כשהתזמורת מנגנת נורא קשה לראיין, יש רעש, אני מחכה לכיתה השקט, ורצה בין השולחנות לתפוס שליחות מעניינות. מה זה מעניינות? תאילנד. מה זה מעניינות? סין. מה זה מעניין? מלטה, ג'מייקה, אוגנדה. ואז אני כזה עוברת, ואני עושה להם אודישנים כזה אונליין. כאילו, מאיפה את? ואז אני מגיעה לאיזה שולחן, ושלוש שליחות אומרות לי, ניו ג'רזי. עכשיו, המבט שאני שמתי להם, כאילו, ואהבתי לשולחן הבא, אפילו לא הקדשתי שנייה של תשומת לב. אחר כך דיברתי עם אחת מהם, ברוך השם היו ישראליות, אז לא עשיתי, כאילו, עוד פדיחות לישראלים פה, זה דבר שאני נוטה לעשות פה הרבה. הם היו ישראליות, ודיברנו בינינו. ובאמת, אפילו מי שאומרת לה, אני שליחה בניו ג'רזי, יאללה, לא מעניין. החיים דוחפים אותנו אל הוואו, אל המסעיר, אל המרגש. שמעתי ממנה אחר כך על השליחות בניו ג'רזי, סיפורים מדהימים. וכל מקום, כל אדם, אין דבר כזה אדם אפור, ואין דבר כזה שליחות אפורה לאף אחד. והנה, אפילו בכנס שהוא הכי וואו, הצלחתי לזלזל בכאילו משהו שהוא לא הוואו של הוואו. אז הפרשה הזו מלמדת אותנו לא לחפש רק את הקולות ואת הברקים. אני רוצה להמשיך לנקודה מעניינת שאמר הרב יהודה עמיטל, הוא דיבר לפני 20 שנה בישיבת הר עציון, ודיבר על הנוער של ימינו, זה נורא מעניין, הוו הקטנה הזאת, כל פרשן שאתה פותח ספר שלו על הפרשה, מתעסק עם הוו הזו, משהו, זה כנראה עניין גדול, זה וו קטנה אבל עניין גדול, והוא דיבר על חינוך של נוער דתי בארץ ישראל, והוא אמר שגם מפריע לו, החיבור בין הר סיני לפרשת משפטים, זה היסוד של החינוך בימינו, והוא אמר ש... הוא אמר שאצל חלק מהנוער התפתחה שפה חדשה. מילת המפתח, הוא אומר, התחברות. הדבר היחיד, הבלעדי, שמסוגל לחבר אותם אל התורה והמצוות, זה אותה התחברות. סמכות ומחויבות, הוא אמר שלדעתי זה הבסיס של החינוך, לא רלוונטי. שוב, לא סמכות, לא מחויבות, אלא התחברות. אפילו אם אני משתמש, הוא אומר, במונחים האלה, סמכות, מחויבות, זה אוטומטית גורם לנתק ביני לבינם. הם מדברים על התחברות אישית, אינדיבידואלית. חווייתית, מרגיש לי, מדבר אליי, אני לא במקום הזה, מכירים את זה? והוא שואל, האם האדם עובד את עצמו, או עובד את בוראו? אני רוצה לסיים את הסיפור של הוו הקטנה הזו, בציטוט אחרון, באמת אפשר, לא רציתי להקדיש שיעור שלם לוו, אבל ציטוט אחרון ששוב מתעכב על החיבור הזה, על איך לוקחים את הר סיני אל החיים, הרב, פרופסור יונתן זקס, מתאר את הדבר הזה בשפה שוב הפיוטית היפה שלו. החוויה החד פעמית, כן, הר סיני, חייבת לעבור תרגום. המשימה שלנו היא להפוך אירוע היסטורי לתורת חיים, להמיר את הסיפור לחוק, להפוך את החזון וההשראה לתשומת לב קפדנית לפרטים, לתרגם את החזון למציאות, להפוך את כאבי העבר לברכות העתיד. זה מה שנותן לתורה כוח על זמני. לא מעמד הר סיני עושה את התורה לכוח על זמני, אלא אנחנו יום יום שממשיכים לחיות על פי מה שקיבלנו שם. עד כאן על הוו. המנה העיקרית בפרשה, אמרנו קודם, 53 מצוות שונות. איך ניגשים? מה עושים? איך ממיינים, מסתכלים על זה? אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. קודם כל זה צריך להיות מוכן כשולחן ערוך מאוד נגיש, מאוד ברור ובהיר לציבור, לשים לפניהם. כלומר, אנחנו צריכים להרגיש שזה קשור אלינו. אם ננסה, הייתי אומרת, למצוא איזה מחנה משותף לכל המצוות האלה, אנחנו מכירים את הביטוי המפורסם בחסידות של לקחת את האלוקות לעולם התחתון, אל הפרטים הקטנים. זה מה שהפרשה הזאת עושה. היא מושכת את דמיינו חוטים שנמשכים. אם דמיינו קודם, כן, אנחנו מנסים לדמיין משהו ויזואלי, איזה אימג' ככה, אז אפשר לדמיין מי הר סיני, חשבתי על זה, החוטים, 53 חוטים קטנים, 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 דקים, בלתי נראים, והם נמשכים אל החנות המקולת, והם נמשכים למי שזה ילדה שיושבת ללמוד למבחן, והם נמשכים לפקק בכביש. אנחנו ממש רואים את התרגום של האלוקות לתוך חיי היומיום. נביא רק כמה דוגמאות, אבל בגדול, הגילוי הזה של גילוי צלם אלוקים בתחומים שונים בבריאה, זה תמיד שיח קצת אחר מהשיח התקשורתי בדרך כלל. אנחנו שומעים כל יום, פחות או יותר, יש מישהו בישראל, בחדשות בארץ, אני עוקבת הרבה יותר אחריהם מאשר אחרי החדשות כאן בארצות הברית, אבל מישהו נפגע. אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות, אבל תמיד מישהו נפגע. פגיעה ברגשותיו של, איך הוא אמר ככה על המזרחים, איך הוא אמר ככה על הדתיים ועל החרדים, איך הוא אמר ככה על העולים, איך הוא אמר ככה על... הכל, בסדר. אני, באופן גלי צריך לדבר בצורה מנומסת, אבל, ולא לפגוע, ברור. אבל משהו פה זה, הפכנו למין שיח כזה של זכויות. זכותי. והתורה, היא מדברת על משהו הפוך לגמרי, שיח של חובות. זה לא כאילו מה הזכויות שלך, זה מה החובות שלי, חובתי כלפיך, לא מה חייבים לי, מה אני חייב לאחרים. לאורך כל פרשת משפטים, אפשר ממש לראות את זה, את הירידה הזאת לפרטים הקטנים. נביא כמה דוגמאות, נרוץ ככה לאורכה של הפרשה. צלם אלוקים בעבד, איך אנחנו באמת לוקחים את האלוקות אפילו לתחום כזה של עבדות. לכאורה מה, סחר עבדים, מוסר מאוד מאוד ירוד, מה יש לתורה להתעסק עם עבדים? התורה לוקחת את הנושא של עבדות, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישהו, ויצא אשתו עמו, דינים שלמים של עבדים, לא עבדות שאנחנו מדמיינים היום בכלל, עבדות שהיא סוג של שיקום. עבד שחטא, נכנס למשפחה, עובר אצל השיקום, ובעצם חוזר לחברה בצורה אחרת. קראתי איפשהו כשאתה קוראים את הפרשה, טוב, אתה אומר לעצמך, אין היום עבדים. אבל בואו נחליף מילה אחת. אמרנו, לא צלם אלוקים בעבד, צלם אלוקים בעובד. זה כבר תחום שיש לנו הרבה מה לעשות בו. תחשבו על צלם אלוקים אצל השוטר, צלם אלוקים אצל המזכירה שמקבלת אותך בכניסה, צלם אלוקים אצל המלצר. בדיוק דיברתי עם חברה שלי מלצרית, אמרה לי שממש כבר כמה שנים, אמרת לי שממש לאורך התקופה, אנשים יותר ויותר רואים מלצרים כשקופים. כי הם אפילו לא רואים אותם. אתה הרי בסלולר, אתה לא שם לב ממי הזמנת. היא אומרת שאנשים לא זוכרים מי המלצר שלהם. זה די נכון, אתה כאילו לא... ממי הזמנתי? אתה לא באמת יושב, מזמין ממנו, מסתכל בתפריט, אתה לא... זה כאילו כל השקופים האלה, גם אליהם אנחנו צריכים כמובן לחשוף את צלם אלוקים שבהם. מה תגידו על צלם אלוקים בגנב? שוב, זה תחומים מאוד ירודים. מה, התורה יורדת עד כדי כך נמוך? בטח, שהאלוקות יורדת עד לשם. צלם אלוקים בגנב. כי יגנוב איש שור עושה, וטווחו או מחרו 5 בקר ישלם תחת השור, ו4 צון תחת השה. אני מודה, סליחה, רק שהילדה שלי חזרה השנה שעברה מהגן, עם ציור של בן אדם סוחב שה, ובן אדם הולך עם שור, אני הבנתי את העומק של זה, אולי תצחקו עליי, אבל בגיל 30 פלוס, הבנתי את העומק של התורה, שיורדת כאן לעומק של הפסיכולוגיה האנושית. מה שקורה זה ככה, בן אדם כבר גנב, כאילו מה אכפת לי, אתה גנב בזוי, כאילו מה אכפת לי מהזכויות שלך? מה קורה? חס המקום על כבודן של בריאות, אומר לנו רשי. בן אדם גנב שור, אז השור הולך ברגליו, והוא לא נתבזה. כן, הגנב לא לקח אותו על כתפו, הוא הולך ברחוב עם שור, זה לא פדיחה, אז הוא צריך שלם 5. סה, כן, הוא גנב סה, הוא נושא אותו על כתפו, תמיד זה מזכיר לי את אריאל שרון, יש לו תמונה פורסנט כזאת, הוא נושא אותו על כתפו, הוא משלם 4. למה? הועיל ונתבזה בו. עכשיו, כאילו, בואו, זה גנב, כאילו, I couldn't care less, יאללה, לא. הוא כבודו במקומו מונח, ואם הוא התבזה וסחב שה, הוא כבר כאילו שילם חלק מחובו לחברה. תראו, אני לאחרונה, לא ראיתי לאחרונה מישהו גונב שור או גונב שה, יש גנבים אחרים, לא ראיתי לאחרונה שור או שה, לא זוכרת מתי פעם האחרונה ראיתי דבר כזה, אבל כן ראיתי את הנושא הזה של כבוד גם של נאשמים, כבוד של נחקרים וכבוד של אסירים. הייתי כתבת לעיני משפט הרבה שנים, בבית המשפט העליון, אתה רואה חשודים, אתה רואה נאשמים, אתה רואה עצורים ואסירים, כבוד הוא נושא מאוד מרכזי בעניין הזה. זה לא, הייתי אומרת שהרבה מהם היו מוכנים, אני אגיד את זה בעדינות, הכבוד שלהם זה אולי הפגיעה הכי גדולה. כלומר, הם מגיעים לבית המשפט ומואשמים, בעיקר אצל מפורסמים, סקרתי לצערנו, משפטים של ראש ממשלה, שרים. אני אגיד בעדינות, נדמה לי שחלקם היו מוכנים לשבת עוד בכלא, או לשלם יותר כסף, ושהנושא לא יתפרסם. כלומר, הפרסום הוא העונש. הביזוי, איך זה כתוב שם? הועיל ונתבזה בו. התבזאת זה העונש הכי גדול, יותר מהרבה עונשים אחרים שיכולים להעניש אותך, להשית עליך. הכבודו של אדם זה המון, זה אולי הכל. אז התורה לא הולכת לשם, מביאה אלוקות, נביאה צדק, גם לשם. אנחנו מגיעים לקבוצה, שהייתי קוראת לקבוצת ה-VIP של אלוקים. כל אחד יש מפורסמים, יש סלבריטיז, אושיות, מעצבי דעת קהל, כל מיני ביטויים שהיום היה לא מזמן סקר נורא. חברת בזק עשתה סקר שנתי על מגמות שונות בטכנולוגיה ובתקשורת בישראל. עשתה סקר בקרב ילדים, מה המקצוע שילדים רוצים להיות. עכשיו, כשאני הייתי ילדה, אני זוכרת, כולנו רצינו להיות מורה, הילדים שוטר, קבאי, המקוריים, אסטרונאוט, כן, כל מיני חלומות כאלה של בגיל 21 תגיע לירח. אז ילדי ישראל, התשובה הפופולרית ביותר בקרבם, ששואלים אותם, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? התשובה היא כוכב רשת. שזה כאילו, זה אפילו, זה לא, זה כאילו, חשבתי על זה, כוכב רשת, נגיד, אוקיי, אתה רוצה להיות ספורטאי, מדהים, ואז תתפרסם ברשת, כי עשית משהו בספורט. או, את רוצה להיות, אני לא יודעת, מבחינתי, מאפרת, סטייליסטית, ואז תתפרסמי, כי יש לך, לא, אין תחום, כוכב רשת, כאילו, אפילו אין לזה תחום, מה אתה רוצה, חמוד, בסדר, אז אתה רוצה להיות שף, או שאתה רוצה להיות כאילו נהג מרוץ, אני רוצה את כוכב רשת, זה כבר המהות שלה, זה מהות העניין. אז מי כוכבי הרשת, מי ה-VIP, מי המפורסמים ביותר של הקדוש ברוך הוא? יש לו קבוצה של מקורבים אליו, קוראים להם הגר, האלמנה, היתום והעני, נעים מאוד, זה ה-VIP, האחמים של הקדוש ברוך הוא, המקורבים ביותר, וזה חוזר לאורך התורה שוב ושוב. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שימו לב אגב, יש פה איזה הדהוד כזה חוזר. לא תענה תענה, צעוק יצעק, תראו את הפסוק האחרון. אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. כפול. כפול, יש לו כוח, יש לו איזה סופר פאור, לגר, ליתום, לאלמנה, לעני, ללוי, לכל הקבוצות האלה של האחרים, של הקצת מודרים, שהם לא המרכז של החברה, יש להם איזה כוח על, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם במיוחד. כמובן, רשי אומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא שומע כל אחד, כן? אומר רשי, הוא הדין לכל אדם. אבל הכתוב מדבר, הוא אומר, על תשושי כוח, ועל אלה שזה דבר מצוי לענותם. מפה אפשר להבין שהכוונה לא רק לגר ולאלמנה, אלא לתשושי כוח, שזה מצוי לענותם, לחלש יותר, לזנוח יותר, לצדדי יותר, הקדוש ברוך הוא יותר קרוב אליו. ככל שהוא מרגיש יותר רחוק, הוא יותר קרוב כלפי מעלה. יש הסבר מדהים בספר החינוך, קראתי אותו, אני לא רוצה להתבכיין, חס וחלילה, אבל יצא לנו השנה להיות קצת, לא מסכנים, אבל זרים, כן, זרים בהחלט אני יכול להגיד, זרים. עברנו לארצות הברית, ידידיה ואני עם 5 ילדים, ובחיים לא הייתי האמא הזאת שצריך להסביר לה. האמא הזאת שצריך להסביר לה לאט עוד פעם, ואז היא שוב מתבלבלת. כל העולם, הכל זה עולם, והכל זה חסד מאוד גדול להסביר כללים חדשים לאנשים. ספר החינוך כותב, יש לנו ללמוד מהמצווה היקרה הזו, לרחם על אדם שהוא בעיר שאינה ארץ מולדתו, נעים מאוד, שהוא אינה ארץ מולדתו ומקום משפחת אבותיו. אנחנו מוצאים אותו יחידי. התורה מזהירה אותנו לרחם, והוא אומר, אם המידות האלה נזכה להיות מרוחמים, מהשם יתברך. והוא אומר, לכן התורה גם מזכירה, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כי אנחנו נכוונו, הוא כותב, נכוונו בצער הגדול ההוא, שיש לכל איש שנמצא עם אנשים זרים, בארץ נוכריה. ולכן אנחנו צריכים היום לרחם על כל אדם שהוא כן. ראיתי הרבה פרשנים שמרחיבים את זה. עולה חדש, תלמיד חדש בכיתה, גרוש, גרושה, חולים, תלמיד מתקשה, כל אחד מאיתנו הוא לפעמים אותו זר. ואנחנו צריכים לפקוח עיניים, קרובים מאוד לקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לפקוח עיניים ולחפש את ההזדמנויות האלה. ושוב, אמרת, אני לא רוצה להתמסכן יותר מדי, ברוך השם, אבל כן, הרגשתי הרבה בחודשים האחרונים פה, מה זה שבן אדם מצליח להיכנס לעיניים שלך? ולפעמים זה כלום, זה הודעה, זה מייל קטן, זה שיחת טלפון. יש לי כמה שכנות מדהימות, שפשוט הבינו כמה אני קלולס, וכמה אין לי מושג מה הולך פה, מימין ומשמאל. ומסבירות לי כמו סליחה, וכמו לטיפשה, זה קרפול, וככה עושים את זה. פה ביום שהילד נולד, עוד לפני מוהל, סוגרים לו כבר קרפול. כאילו, לכל הכיתות, איך הוא יגיע מקום למקום, כל הקרפולים כבר סגורים. אז, אוקיי, אז יש לנו קבוצה לפה, אי אפשר כבר להוסיף אותך, סגרנו לפני שנתיים, לקבוצה הזאת יכולה להצטרף, ככה זה עובד. Legal holidays, יש פה באמריקה, זה עוד מערך שלם של חגים, סט שלם של חגים, חוץ מהחגים שלנו. וגם בתי ספר יהודיים, President Day, עוד יום חופש, Memorial Day, יאללה, עוד יום חופש. לא ברור לי, מתי אמריקה נבנתה, הם כל הזמן ב-legal holidays שלהם, אז אני צריכה להסבר לפני זה, אז רגע, וזה, ביום הזה לומדים, ביום הזה רק אין buses, אבל יש לימודים, ביום הזה גומרים מוקדם, מה עושים? לובשים משהו ביום הזה? מה זה כל החגים האלה, כן? פה וושינגטון נולד, אני מאוד שמחה שהנשיא וושינגטון נולד, אבל מה, למה לילדים שלי אין בית ספר כי הוא נולד? מה קורה פה? פורים עכשיו, אין לי ספק, הילדים שלי גם, אנחנו בלחץ מפורים, כי פורים זה לא רק החג ההלכות של פורים, לקרוא מגילה אנחנו יודעים, אבל הניואנסים של פורים, פורים בארץ אני יודעת מה זה. מה זה פורים באמריקה? מישהו אמר לי, הילדים פה לא הולכים מחופשים, הם סוחבים את התחפושת בסקית ומתחפשים בבית ספר. אוי, ואני אשלח אותה, אני כאילו התכוונתי לשלוח אותה מחופשים בבוקר. אז גם זה אני בקרוב, השכנות ייתנו לי את ההדרכה המלאה. זה כל כך קל, כמו שאומר ספר החינוך, לפתוח עיניים למי שמצוקה, ואלה מצוקות קלות, בואו. מצוקות אמיתיות, מצוקות קשות, נורא נורא קל לנו, ולפעמים קשה להם לבקש ולהגיד מה בדיוק הם צריכים. אז שוב, התורה לוקחת מהר סיני לתוך הרגישות של הגר הזה שלא לא בדיוק יודע לאן ללכת. אני רוצה להמשיך אל המצוות המעשיות, ההלכתיות, בהמשך הפרשה, שחושפות, הייתי אומרת, את הקדושה שבתוכנו. מכניסות קדושה לתוך הגוף שלנו ממש. ואנשי קודש, זה אחד הפסוקים, אני חושבת המיוחדים, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. כשרות. אומר רש"י, אם אתם קדושים ופרושים משיקוצי נבלות וטרפות, הרי אתם שלי. ואם לא, אינכם שלי. זו אמירה די חריפה, כן? אתם פרושים מנבלות וטרפות, אתם שלי. אנשי קודש תהיון לי. ואם לא, אתם חלילה מתרחקים ממני. קדושה נוגעת לכשרות, אנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו את מה שקיבלנו בהר סיני. קדושה נוגעת גם לשבת, ששת ימים תעשה מעשה, הכל באותה פרשה. תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין המתך והגר. המגבלות האלה, השבת היא לכאורה מגבלה, והכשרות היא בוודאי מגבלה, ובכל זאת זה מכניס לתוך חיינו הרבה מאוד קדושה. אנחנו מסיימים את החלק הזה עם צלם אלוקים אפילו בשונא שלנו. כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. כי תראה חמור שונאך, אני שונא אותו, הוא שונא אותי, אני רואה חמור, רובץ תחת נשאו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אני החמור של השונא שלי, מה? אני שונא גם את החמור, גם את הבן אדם, מה אני צריך לעזור לו? תעזור לו. אתה שונא אותו? תעזור לו. קשה מאוד לצוות על עניינים שבלב. אני לא יכולים להגיד לי לאהוב אותו. כתוב פה שונאך, זה אומר שאני שונא אותו באמת, אני שונא אותו. הוא שונא אותי, אנחנו שונאים. אבל התורה דוחפת אותך לעשייה חיובית, זה כן אפשר. אי אפשר לשלוט על הלב, אבל אפשר לעשייה, תעשה. מה זה יגרום בעקבות זה? כמובן, גם אהבה. יש מדרש שמתאר איך שניים שהיו שונאים, עזרו אחד לשני, ומי גרם להם לעשות שלום? על ידי שהביטו בתורה. כלומר, זה גם הדחיפה לאהבה. כן, אנחנו יודעים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, והעשייה הזאת יגרום לנו להרבה הרבה יותר אהבה. אין ספור דוגמאות נוספות, יש בפרשה, אמרנו 53 חוטים עדינים שלוקחים את התורה לתוך החיים שלנו. ומעניין שראיתי בספר לב אליהו, של הרב אליהו לופיאן, שהוא מסכם את כל, איך אפשר? באמת, זה קשה, אתה מסתכל על כל הפרטים הקטנים, מאוד קשה לעשות זום אאוט בחיים, להסתכל מלמעלה. כשהוא מסכם את כל הפרשה, הוא כותב, יש מחלה שכמעט כל אנשי העולם חולים בה, והיא אהבת עצמו. ומזה נובעות כל המידות והתאוות הרעות. ומי שרוצה להיות פיקח, ישתדל לאהוב זולתו, ובזה יתקן הכל, כי בזה תלוי הכל. כלומר, אם הוא צריך לסכם את כל המשפטים בפרשת משפטים, זה בסוף נוגע לפחות אני והאגו שלי והכבוד שלי במרכז, אמרנו קודם, פחות הזכויות שלי, יותר החובות שלי כלפי אחרים, יותר אהבה שלי כלפי הזולת. תוך כדי השבוע הזה, אמרתי, אני גם הייתי פה בכינוס השליחות, וגם הכנתי תוך כדי את השיעור. ולא ידעתי, תוך כדי שהכנתי ככה את השקף הזה, שהנושא המרכזי של מה שמכונה הבנקט, הבנקוויט, הכנס של כל השליחות ביחד, האירוע, הולך להתקיים תחת הכותרת של אהבה, אהבת ישראל, אהבת הזולת. זה ערב מאוד מאוד מיוחד, זאת תמונה אחת מתוכו שאני מיד אסביר. ערב, איך אמרה לי אחת השליחות שמה? זה פעם יחידה בשנה שאני לא מבשלת ולא מנקה, ואני לא חושבת, אוי, מי יוריד מהשולחן 4,000 שולחנות. כאילו, היא נכנסה שם בלחץ, ואתה 4,000 שולחנות ארוכים, אוי, ויי, זה אני אריתך בסוף. לא, אחותי, זה לא על סדר שלך, שבי, יש מלצרים. זה ערב היחיד בשנה, היא אומרת, שמפנקים אותי, אני בדרך כלל בצד המערך. אז יושבות באמת 3,000 בערך שליחות, עם עוד המון המון אורחות מכל העולם שהגיעו איתן, והנושא המרכזי הוא אהבת ישראל. ויש נאום, תמיד יש את ה-keynote speaker, את הנואמת המרכזית, והשנה זו הייתה דיני פרוינדליך, שהיא שליחת חב"ד למקום ושמו בייג'ין, סין. המקום שעלה לכותרות בתקופה האחרונה, וירוס הקורונה, שלצערנו גובה קורבנות, הזדמנות להזכיר באמת, לא אמרנו בהתחלה, את התפילה לשלומם, גם של תושבי סין, גם של אנשים מלאומים נוספים שנדבקו, ובאמת לתפילה למיגור הווירוס הזה בקרוב, עם כמה שפחות נפגעים, זה באמת מאוד מאוד מפחיד הדיווחים מתוך סין. אז היא כזה מגיעה, אומרת שלום, אני דיני פרוינדליך, אני שליחת חב"ד בבייג'ין, סין, אתם בטח לא רוצות שאני אשב בשולחן שלכם, זה בסדר. ואז היא הסבירה שהיא עברה את כל הבדיקות, היא כבר לא צריכה מסכה, בדקו אותה כשהיא נחתה פה. היא הגיעה לפה לארצות הברית עם הילדים שלה, בעלה הרב שמעון עדיין שם, היא ממשיך את השליחות כל הזמן בבדיקה רפואית, האם צריך כבר, גם הוא צריך להתפנות, כי יש לו כמובן עוד עבודה חשובה לעשות שם, אבל סגרו שם בתי ספר ושכונות שלמות ושגרירויות, וכמובן שהפסיקו את הטיסות לכל האזור ההוא, הפסיקו את הטיסות בעולם כרגע, בדיוק דיברנו פה בזמן הכינוס, מה יהיה עם ליל הסדר הגדול בעולם, בדרך כלל ליל הסדר הגדול בעולם, תאילנד, קוסמוי, יש חשש שהשנה הוא יהיה ליל הסדר הקטן בעולם, אם זה ימשיך כמו שזה עכשיו, חלילה. ודיני פרוינדליך דיברה באמת על הנושא של אהבת ישראל, ואמרה דבר, עיקרון מאוד מאוד יפה, שזה אף פעם לא הולך לאיבוד. סיפרה איך הם 19 שנים שם, בבייג'ין הם הגיעו לפני 19 שנה, והיא ידעה שלעולם לא תהיה לה קהילה. כאילו היה לה ברור, אין לי קהילה. למה? כל שבת יכולים להיות איתה 300 איש. בשבת הבאה הם לא איתה. מקום אחר. זה יכולים להיות כל מיני סוחרים, נוסעים, מטיילים, תיירים, אנשים שבאו לטיול, טיפול רפואי, סטודנטים, המאבטחים של אלעל, הדיילים, איזה שגריר, אבל זה אורח, אבל תכלס, אנשי עסקים, זה לא קהילה, אין פה המשכיות. אז היא אומרת, אני יודעת את זה באופן קבוע, אנחנו שלח לחמך, אנחנו אהבת ישראל וכל מי שמגיע והכל, אבל אני יודעת שאין לי קהילה. ופתאום הדבר הזה קרה, הקורונה, והיא בצורה נורא מרגשת סיפרה שתוך כדי הבהלה והדאגה והפחד הקשה, מתחילה לקבל טלפונים ממעיין, שלפני 15 שנה הייתה אצלה בית חב"ד, ושמעה בחדשות, והיא מתחילה להדליק נרות שבת, עכשיו, בשבילם, ומאורי, שלפני 10 שנים הם פגשו, והוא נותן צדקה כל שבוע, ועכשיו הוא ייתן יותר לזכותם, כי הוא שמע, ומשפחה שלפני 15 שנה הגיעה לטיפול רפואי, ולא היה את הקשר, פתאום צצה מחדש, והיא אומרת, האנשים הכי בלתי צפויים, שאתה חושב שלא נגעת להם בלב, שבאו לפה, אכלו והלכו, מה, באו בשביל החומוס והחלות, בכלל לא נקשרנו. והיא אומרת, פתאום הבנתי, תוך כדי הזוועה הזו, שיש לי קהילה. זה לא קהילה רגילה, פיזית, היא לא בבייג'ין, אבל יצרנו קהילה. אהבת ישראל, החוטים העדינים האלה של אלוקות, יוצרים בסופו של דבר לנצח. זה מחבר נשמות לנצח. אני ממליצה לא להקשיב לי, ללכת לשמוע את הנאום המלא שלה, שהיה מדהים ומרגש, ובאמת מאוד מאוד, מאוד מאוד מיוחד. אנחנו ממשיכים לחלק השלישי. אז היינו בווה. ואוקיי, הבנו, צריך לחבר את הר סיני לתכלס. דיברנו קצת על התכלס, 53 מצוות מעשיות שמושכות את הר סיני לתוך החיים. אבל פה אני רוצה להגיד סקופ. שוב, אולי זה הבורות שלי, אבל הקטע האחרון בפרשה נקרא נעשה ונשמע. עכשיו, תלכו ברחוב, תשאלו אנשים, אם הם יודעים מה הפרשה ויודעים מה קורה, תגידו להם מתי אמרנו נעשה ונשמע. מה הם יגידו? מיד אחרי מעמד הר סיני. אותו 10 הדיברות, וכל העם אומר, נעשה ונשמע, וזה שני כתרים, נעשה ונשמע. אפילו רציתי להגיד לגננת של הבת שלי, יהודית, היא חזרה טוב, אני פה לא מהירה לאף אחד, אמרתי, אני מהזרים, אולי באמריקה הם קוראים את התורה אחרת, אבל שבוע שעבר, הבת שלי חזרה מהגן, עם כתר של כתוב, נעשה ונשמע. ובעצם, זה מופיע רק השבוע. זה לא מופיע בפרשת יתרו, טעות מאוד נפוצה, זה לא מופיע בפרשת יתרו, זה מופיע בפרשת משפטים. למה? זה מופיע בסוף החבילה. עכשיו, יש דעות, אין מוקדם ומאוחר בתורה, יש ביטוי כזה של חז"ל, יש דעות שזה קרה, שזה כן נאמר קודם, יש דעות שזה נאמר אחר כך, מבחינה כרונולוגית, בן אדם קורא את התורה, דוח, פשוט, יבש, הוא רואה שהביטוי המפורסם הזה, נעשה ונשמע, מופיע אצלנו עכשיו בסוף הפרשה. ויקח ספר הברית, משה, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. עכשיו, ולא לפני שבוע, רק עכשיו, אחרי כל 53 המצוות המשפטים, זה, אם תרצו, זה הצד השני, זה הצד של המטבע של אותה וו. התחלנו בווה, ואנחנו מסיימים ונעשה ונשמע. אנחנו עוטפים, הר סיני עוטף את חבילת המצוות שאנחנו מקבלים. צריך לדעת שנעשה ונשמע נחשב לסוד. עם ישראל, כמו איזה קוד שפותח כספת, כשמסופר במדרש. כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, מלאכי השרת באו ואמרו, מי גילה רז זה לבני, סוד. מי גילה את הסוד הזה לבני, זה סוד של מלאכי השרת שמשתמשים בו. הרב קוק אומר, משפט מדהים, אומר, הקדמת נעשה ונשמע, זה כוחם של ישראל מאז ומעולם. כלומר, היה פה איזה רגע שבו עם ישראל, זה מאוד נדיר, לא התפלסף. עשה בקבלת עול, בהסכמה, לא כל ה... מה יצא לי מזה? אז אני רוצה רק רגע ללמוד ולהבין ולחשוב וזה. לא שאלנו שאלות. הקדמנו נעשה ונשמע. הסדר, זה הכוח פה. זה לא נשמע ונעשה. זה מתאים לנו. נשמע, נעשה. זה מאוד ישראלי יהודי. נשמע, קודם נשמע, אחרי זה נעשה. לא. נעשה ונשמע. זה הוראות הפעלה שאנחנו קיבלנו לפני אלפי שנים, ויש פה ממש כוח מאוד מיוחד בצמד מילים האלה. אומרים לנו חז"ל, באבות דרבי נתן, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. שנאמר, נעשה ונשמע. בן אדם יכול להיות חכם מאוד, מרשים מאוד, קריזמטי, נועם מופלא, נשמע, יש לו הרצאות פילוסופיות, נשמע מאוד משכנע באידיאולוגיה שלו, הוא גם מאוד מרשים בלא יודעת מה, באתר שלו מעוצב יפה, והתמונות שלו, והוא מאוד, הכל ויראלי וכו'. אבל רק אם מעשיו מרובים מחוכמתו, גם החוכמה מתקיימת. אם יש יותר חוכמה ממעשים, זה משוואה פשוטה, יש יותר חוכמה ממעשים, זה לא שווה. וזה הסוד הזה של קודם כל נעשה, ואחר כך נשמע. ישבתי פה בשבת, זכינו בשבת בערב, לשיחה מאוד מאוד ארוכה בביתו של הרב משה קוטלרסקי, שאפשר להגיד הראש היום של השליחים, של מערך השליחים. ודיברנו ארוכות באמת על, 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 על מפעל השליחות. לא, אני אומרת את זה הרבה פעמים, ובטח שהשבוע אפשר להגיד את זה שוב, שכל יהודי הוא שליח. לא רק מי שקיבל רשמית, כל אדם הוא שליח, כל מי שנשלח לעולם הזה. לא רק מי שקיבל רשמית, יש תפיסה כזאת בכלל אצל הדוסים. טוב, הציונות הדתית, אז הם יהיו מתנחלים, הם ישובר את ישראל. החרדים, זה, הם ילמדו תורה. חבדניקים, הם יהיו שליחים בשביל כולם. זה יעשו ככה ויעשו ככה, כאילו, חלוקה, ברסלב זה פה ושס זה פה. יש תפקידים שם של כולם. גם ללמוד תורה זה של כולם. כאילו, החלוקה הזאת היא לא, אותה לא קיבלנו בהר סיני, בוא נגיד ככה. ושליחות זה באמת, זה באמת מחנה משותף מאוד גדול. ודיברנו הרבה, זה היה עוד לפני שצולמה, הנה, רציתי להראות לסיכום החוויה את התמונה הזו, התמונה הקבוצתית של, של, של השליחות. אני לא רוצה שיהיה פה פייק ניוז, אז היא לא צולמה על רקע ה-770, היא לא צולמה על רקע הבית הזה, היא צולמה באולם, ואחר כך מדביקים את זה בפוטו מונטאז'. ככה זה, מה לעשות? אחרת היינו פשוט מקפיאים באופן באמת קשה ביותר 3,000 שליחות. המזג אוויר לא מאפשר בדיוק לעשות כזה דבר בניו יורק כרגע בחוץ. אפשר להסתכל לראות מה הטמפרטורה, זה היה בערך מינוס 7 לדעתי באותו לילה. אז מצלמים באולם ואז מדביקים ברקע הזה. אבל אז דיברתי הרבה עם הרב קוטלרסקי על... על מאבקים אידיאולוגיים היום בעולם היהודי. על הדתה, אחת המילים המגעילות ביותר, אבל השליחות הישראליות דיברו הרבה על הנושא הזה. הדתה, קמפיין תקשורתי, הרבה מפלגות משתמשות בזה. התפיסה של, של כן, תורה כבעיה, במקום תורה כפתרון. דיברנו על מאבקים פה באנטישמיות בארצות הברית. על יהודים מתבוללים רחוקים. על זרמים שונים, נכונים ולא נכונים. על הרבה ימי עיון, והרבה פאנלים, והרבה ועידות, והרבה כנסים, ו... להתפלסף עם היהודי יודע, וזה חשוב, אני לא מזלזלת, אנחנו צריכים גם להיות אינטליגנטים, לא רק רובוטים. אבל בעצם הוא אמר לי שזה יכול להפוך לבזבוז זמן. בתפיסתו, וממש אולי צריך לדבר בשבת ואחרי הסעודה, כאילו שאין שום לחץ שיש, הילדים היו איתי, הילדים כבר נרדמו על השולחן בבית שלו, תודה למשפחת קוטלרסקי על האירוח, הילדים כבר ישנו על השולחן, שבת, אפשר לדבר באמת ככה בלי הכל, היום כל דבר שאני עושה, זה כבר כותרות ויוצא החוצה וכו'. שיחה כזאת היא, אני הרגשתי שהיא עמותית ומשמעותית, ואולי הבנתי בה את המהות, את המהות של נקודת השליחות. נעשה ונשמע, קודם כל עשייה. אולי זה מפה מגיע, קודם כל תניח תפילין. קודם כל נרות שבת, קודם כל העשייה, זה יוביל לנשמה, הנשמה הגיעה אחר כך, אנחנו המון המון פעמים נתקעים בנשמה, אני אומרת את זה בתור אשת תקשורת, תקשורת זה בעיקר נשמה, כן, זה לא נעשה, זה נברבר, נדבר עוד פאנל ועוד אימות באולפן ועוד ראיון, ומה הרגשת ומה עשית ומה חשבת ומי יותר לבגץ נגד מי ומה השערורייה היומית והספין היומי, והרבה פעמים אנחנו שוכחים את הנעשה, את הסוד הגדול שעם ישראל גילה מתחת להר סיני, קודם כל נעשה, קודם כל בפרקטיקה, קודם כל עוד מצווה, עוד מעשה טוב, עוד חיוך, עוד חסד, עוד גרם קטן של עשייה קטנה, זה מלווה אותנו מהר סיני ועד היום. אני רוצה לסכם את המסע שלנו, וקודם כל באמת להגיד שזו טעימה מפרשת משפטים, אבל אני חושבת שבמבט על, ככה מאופת ציפור, ראינו את שלושה רכיבים מאוד חשובים בה, שיוצרים איזשהו מכלול ומעבירים אלינו שלושה מסרים. ראשית, הוו החיבור מהר סיני, הכל ממשיך. שנית, אלה המשפטים, אנחנו נלחמים על כבוד האדם, על צלם אלוקים, על אלוקות בעולם הזה, בכל התחומים. ושלישית, זה נעשה ונשמע, איך אמר הרב קוק? כוחם של ישראל מאז ועד עולם. אז שווה להקדיש עוד איזה שניית מחשבה לצמד המילים האלה, נעשה ונשמע. שנזכה בעזרת השם לעשות, לשמוע ולהמשיך לשבוע הבא לפרשת תרומה. אני רוצה להראות לסיום עוד פעם את המספרים האלה, כיוון שאני יודעת שבדרך כלל אנשים שואלים, רגע, אז מה היה המספר? ולא הספקתי לרשום, נשאיר את זה כמה שניות כאן על המסך. יש הרצאות קרובות בעזרת השם בשיקגו, בטינק ובארץ ישראל, בקרוב בעזרת השם, בעברית. תודה רבה ולהתראות בשבוע הבא. תודה רבה, להתראות.